ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
רק תת ישראל זה כבר האחרון, יכול להיות?
כן, כן, כן.
שמיימנו אתכם? הנה חילוקי מדרגות הרבה יש בכוח רע, אין כוח רע, זכר במשפע מהם. בדרך כלל נקרא לנשפע מהם תומה, חושך, זוהמה או חול, וכיוצא בו, ולנשפע מהרת בנה מתברך שמו נקרא קדושה ותוארה, אור וברכה וכיוצא בזה. אבל בהבחנת פרטי העניינים, נבחין מיני הסוגים האלו ופרטיהם שעליהם סובבת כל ההנהגה שאדון ברוך הוא מנהג את עולמו. ואומנם, הנה לכל עניין ומעניינים אלה נמצאו פקידים אמונים מסוג המלאכי שביארנו למעלה להוציא הדברים לפועל עד הגשמיות, אם לטוב ואם למוטב, כלומר שכמו שלקדושה יש מלאכי השרת, כך גם לאם יש מלאכי חבלה לא עלינו. והנה הם משרתיו יתברך עושה דברו שכן רצה וסידר, שתהיין הגזרותיו יוצאות למעשה על ידי מלאכיו, כפי מה שהפקידם ומסר בידיו. טוב. אז סיימנו בעזרת השם. היינו צריכים להעביר רוגלך, לא לכבוד הסיום. חלק ראשון, מה זה קלה בעיניכם? חלק מאוד יסודי, שאלה אם אתם רוצים להתחיל לחלק שני או לשמור את חלק שני. בינתיים אולי לסכם וללבן סוגיות יסודיות, מה שאתם בוחרים, מה שאתם מעדיפים. רשותכם, אני... נמשיך הלאה? טוב. אז בכל אופן, בואו נעשה סיכום רק ממש, סיכום קל. יצא לנו כך, בחמישה פרקים האלו למדנו את כל היסודות של ה... אפשר לומר של היהדות כולה. הפרק הראשון, הכותרת שלו, קודם כל לדעת מי הוא בעל הרצון, מהי תפיסת האלוקות מבחינתנו, את מי אנחנו עובדים, אל מי אנחנו פונים, מי הוא המנהיג אותנו, המשגיח עלינו. ובזה אנחנו עסקנו בפרק הראשון, שש ידיעות שורשיות בתפיסת האלוקות. דהיינו לדבר על מה מותר, מה חובתנו להגדיר בבלתי מושג. לשלול ממנו את כל מה שיש בנו. כל מה ש... את כל גבולות, חוקות, משפטי הנבראים, לשלול ממנו ולהבין שהרצון האלוקי, האלוקותי, מסולקת, מרוממת מכל תפיסה, כל תפיסה וגבול שאנחנו אנחנו המוגבלים יכולים להשיג. וממילא זה שולל מאיתנו את תפיסת, את כל טעויות ההגשמה, את כל הטעויות שגורמות לבני אדם באופן טבעי להגשים את הקדוש ברוך הוא. מדוע? הם לא רוצים לגשם אותו, אלא הם רוצים פשוט באופן טבעי לראות אותו במערכת התפיסה שלהם. ולכן הם מטבע, לצערנו הרב, אפשר לומר ש... אני לא רוצה סתם לומר, אבל רוב בני אדם טועים שלא במודע בחטא ההגשמה. ומה הנזק של התפיסה הזאת? מה קורה לבני אדם שתופסים את האלוקות בתפיסה מוגבלת? הם לא יכולים באמת להיכנע, זה בעצם לא להכיר באלוקות. אלוקות מוגבלת היא לא אלוקות. אם היא לא אלוקות, כבר אין את מי לעבוד, ואין אל מי להיכנע, ואין למי לקבל את השלמות ואת הקדושה ואת כל המעלות. זה בעצם אמור להיות החסימה הכי משמעותית בחיים, שאדם לא תופס את האלוקות נכון. וכן הסברנו כמה הרמב"ם טרח בבירור הדברים האלה, והוא כותב במורה נבוכים, שכל החכם מחברו וכל הגדול מחברו זה מי שהצליח לשלול יותר את עניין ההגשמה מן האלוקות. אז זה החלק הראשון, הגדרנו אותו בעל הרצון. מי הוא בעל הרצון? אחרי שזכינו להבין שבעל הרצון שלנו הוא הבלתי מושג, הבלתי מוגבל, הבלתי נהדר, הבלתי מורכב, הבלתי התחלתי, הבלתי סופי, הבלתי חסר, כל הבלתי שיש בעולם שמשולל ממנו, עכשיו אנחנו רואים, האלוקים הבלתי מושג, המוחלט הזה, הוא זה שרצה לברוא עולם, בשביל יעד שהוא היה רוצה לקדם אותו, ולקראת היעד הזה הוא מפקח עליו, משגיח עליו, מנהיג אותו, שאת עניין ההנהגה אנחנו משאירים בעזרת השם לחלק שני שנתחיל אולי היום. אבל קודם כל, להבין קודם כל, לפני שנלמד איך הוא מנהיג את התוכנית שלו, קודם כל להבין מה תכלית הבריאה שהוא ברא. אז אם הוא העומד מעל התוכנית הזאת, הוא בעל הרצון, ואז נבין מיד שהרצון שפועל בעולם שלנו, הוא רצון מוחלט כמוהו, מוכרח כמוהו, שלם כמוהו, כל מה שייחסנו אל הבלתי מושג, אנחנו כעת מייחסים אל הרצון שלו, כי הוא ורצונו חד. נכון שכשרצונו יגיע אלינו, הוא תמיד יגיע בדרך מוגבלת ומושגת, אבל הפעולה האלוקית נשארת כמו עניינו עצמו. מה שאנחנו מגדירים בו, מגדירים גם על פעולתו. אז כל העולם נכנע לחלוטין, אי אפשר שהעולם שלנו יעמוד, כמה אנחנו טיפשים שאנחנו מפחדים וחוששים ודואגים מפני כל מיני כוחות מוגבלים, בזמן שהוא עומד על גבי העולם שלו. אז כמו שיונתן אומר לה, הקדוש ברוך יכול להושיע ברב במעט, היה אצלם א' ב', אני לא מבין, אתה חושב שאפשר להגביל את התוכנית האלוקית בפני איזה בעל הגבול? מה אתה מתפעל? וכי מיליארד חיילים וחייל אחד זה עין מוח מבחינתו. אז מה אתה חושש? כל החולשה שיש לעם ישראל או לכל מי שבעולם, זה הכל מגיע רק מחוסר הבנה מי הוא בעל הרצון. אז בחלק הזה נסכם את הפרק השני שעוסק בהגדרת התכלית. חילקנו אותו לכמה עיקרים. יסוד ראשון, שלעולם יש תכלית אחת. יסוד שני, שהתכלית היחידה היא רק חייבת להיות נובעת משלמותו המוחלטת, שהיא סיבת הבריאה. אם סיבת הבריאה זה רק הכרח ימצוא השלם בכל שלמות, ממילא חייב להיות שהעולם שלנו נשלט רק תחת הטוב המוחלט. אין לעולם שורש בעניין החיסרון והרע, רק בשלמות. עכשיו, ממילא אנחנו משיגים שהעולם שלנו חייב להיות תכליתו, רק עד כמה שנבראים מחודשים יוכלו להשיג יחס עם הטוב המוחלט. אם הבנו את זה, הבנו שהטוב המוחלט יהיה חייב להגיע רק באמצעות בחירה ועבודה, כי זו האפשרות היחידה שנברא חסר יוכל להיקרא שלם מצד עצמו, ובזה להתייחס אל הגדרת השלמות שהיא מצד עצמה, השלמות המוכרחת מצד עצמה. ממילא הבנו שהעבודה והשכר חד הם. לא אי אפשר להפריד בין העבודה לשכר, כי הקדוש ברוך הוא לא יגמול אותנו על מה שעשינו, אלא את מה שעשינו, שרי כל העבודה ניתנה לנו רק כדי שנוכל לאכול מעץ החיים ואכל וחי לעולם, רק כדי שאנחנו נוכל לקנות להיות שלמים. זה חייב להיות אם כן שברגע הבחירה, באותו רגע נשלמתי. למה אנחנו לא זוכים לקבל את הטוב באופן מיידי? זה רק בפרק הבא נלמד, רק מסיבת הקלת החיים. ללמלך את אדם הראשון, ברגע העבודה היינו הולכים ומשתלמים, עד שנכנסים ליום השבת ונקבעים לנצח. עכשיו, אחרי שהבנו שהעולם נצרח את הבחירה, זה מחייב אותנו להבין למה העולם נברא ביחסי, בחלוקה של טוב ורע, אור וחושך, יום ולילה וכן הלאה, קיץ וחורף, כל החלוקה שיש בעולם של רע וטוב, זה הכל רק בשביל שאנחנו נשלול את הרע ונבחר בטוב. ועכשיו העולם שלנו, רק אני אסיים את הפרק, העולם שלנו נחלק כולו לשני חלקים, טוב ורע. הרמח"ל מחלק את זה חלוקה של מידות טובות מול מידות רעות, השכלה, שכל מול חומר, שאלו החלוקות היותר כוללות, שמהם אחר כך יצאו ענפים של אמצעים שנקראים גם עבירות ומצוות, שזהו ידבר בפרק רביעי, אבל בכל אופן יש בעולם חלוקה אמיתית של ענפי טוב, ענפי רע, עד כמה שהאדם בוחר בטוב ונאחז בענפי הטוב, משלים את עצמו, וברגע שהוא נעשה שלם מצד עצמו, הוא עתיד להתענג בשלמות שהוא קנה, וחלילה להפך אם אדם השייך את עצמו לענפי הרע, הוא גרם לעצמו להשתייך לעניין החיסרון, וכמובן שהוא יהיה שייך לחיסרון. איך החיסרון, מה יקרה? נלמד הפרקים הבאים, שמה קורה לאדם ששייך את עצמו לעניין החיסרון, הרי לא תהיה אחרית לרע, הרע הרי זה לא דבר שיכול להתקיים, אז החיסרון עצמו ייפרע ממנו, ויפרד ממנו על ידי שהוא לצערנו יחבוד בו. אז זה יהיה, כי זה טיבו של הרע, הרע אין בו שלמות, הוא רק חסר. אז אם הוא אדם החליט להתחבר איתו, זה פשוט כל המחניף לרע שהסופו נופל בידו. אתה רוצה להתחבר עם מישהו רע, צוחק איתך, חכה, עוד כמה אם הוא יגלה את השיניים שלו, כל זה התרמית, בעצם רק להפיל אותך בפח, ואתה כבר תיפרד ממנו בכאב גדול. הכאב יפריד אותך ממנו. זה טבעו של הרע. ועניין הרע, כן.
יש אפשרות שזה יתוקן על ידי לימוד תורה ומצוות?
פשוט, זה סוד התשובה. סוד התשובה זה סוד עצום ונורא, שאתה יכול לעקוף את שליטת הרע, במה שאתה מפריד אותו, לא מסיבת מה שהוא מכה בך, אלא מסיבת מה שאתה עולה לשורש כל כך עמוק, לשורש הבינה על פיסות, דהיינו, שורש כל כך עמוק, של שורש השורשים, שההערה שם מפרידה ממך את הרע, מנתקת אותך, עלית לכזה שורש של הרע שם אין אחיזה. ממילא הרע נפרד ממך.
ואין עוד יכולת...
אין מסלול שלישי. תשובה? ביסורים.
לא, אחת אחת. זה מה שאני שואל, אז אין לו אפשרות ביסורים או דבר כזה לרע?
ביסורים, צערינו הרב, יש כזה מסלול של ביסורים.
לא, זה כשהאדם... זה כשהאדם... גם כשהוא... בוחר בתורה ובתשובה וכו', אבל בכן האיסורים עדיין תקפים וכו'.
אז יש לנו הרבה חילוקי כפרה. הנשא לא זז משם עד שמוכלים לו. הלא תעשה תשובה תולה ביום הכיפורים מחפר. על קריטות ומיטות בידין תשובה ביום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים. וחילול השם, מיטה, אתם מוטול, רק מיטה מחפרת. אז זה הרבה חילוקי כפרה. עכשיו השאלה היא, יש לנו שאלה מאוד מעניינת, לכאורה כל החילוקי כפרה זה רק אם זה תשובה, תשובה בדרך רגילה, אבל אם הגמרא אומרת שיש מושג של תשובה מאהבה שזנות לפחות לא לזכויות, אז לכאורה זה אמור לעקור אפילו את הצורך באיסורים, כי אם הזדון הפך לזכות, אז יש מקום פה לכולה גדולה, שתשובה מאהבה יכולה אפילו לבדות את האדם אפילו מהצורך לעבור איסורים. כן, אז נחזור, אנחנו מסכמים את החלק הראשון, ואחר כך בעזרת השם נתחיל את החלק השני בעניין ההשגחה. אז עד עכשיו סיכמנו את פרק ראשון, את עניין בעל הרצון, מה הגדרת בעל הרצון, ופרק שני סיכמנו את עניין תכלית הרצון. מה רצית? רצית לשאול משהו?
עדיין אני מרגיש שיש... נמצאים אצלי לא מבוררים לגבי סוגיית עולם העבודה.
דיינו.
דיינו. בכל שהרב אמר משהו, או שאם הרב והטוב היו שווים, כל האנשים היו מן הסתם מוכרים.
אז... לא זוכר שאמרנו ככה, האדם הראשון ודאי היה שקול.
לא, לא, לאחר החטא.
לאחר החטא? לא יודע. לא, 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 לא זוכר באיזה קשר אמרנו את זה, ולמה? עד הרבה, נדון בזה עוד פעם. למה אמרנו כך?
זוכר שדיברנו באותו זמן על השקיעה החומרית והתרדה העולמית שגורמת לאדם להימנע בעצם. צריכים הגופניים שלו, שכתוצא מה...
דיברנו בפרק רביעי, דיברנו על כמה הרע שולט בעולם.
נכון. איפה הייתו? לכאורה, אם הם שווים, אז אין איזון כי כולם יבחרו בתו. אבל אם הרע שולט, אז איך אפשר לשלוט? איך אפשר לדרוש מאדם חוץ מכדי סגולה לבחור בתו במוחלט?
אפשר לדרוש מכולנו לבחור בטוב, אפשר גם להכיר שהרע הוא באמת עלול מאוד בגלל השליטה שלו, אז באמת אין צדיק בארץ שרצה טוב ולא יחטא באופן ריאלי, החטא הוא קרוב מאוד, אבל צריכים תמיד לזכור שאם כשלנו אפשר לתקן. זה שאדם נכשל זה עדיין לא אומר לו שהוא לא יכול לתקן, יש לו בחירה לתקן. אז אנחנו היום נשקיע אולי חלק מהמציאות שלנו בתשובה ולא רק בהתקדמות. אפשר להגיד שזה ריאלי אחרי חטא אדם הראשון. אבל כמובן להוציא מליבן של חלילה של טועים שבגלל הריאליות של קרבת החטא, אז כבר מיישים אותנו מראש ואומרים שאנחנו בטוח שנחטא, ואם חטאנו זה ככה היה רצון השם. אם אנחנו לא טועים בטעות הזאת, אז אנחנו במצב טוב. החטא הוא ודאי תמיד אסון, תמיד לא חייב להיות, עלול להיות, קרוב להיות, ואם חוטאים, אז החטא הופך להיות אחריות של תיקון, ולא לברוח מאחריות על ידי כל מיני מילים לא נכונות, כפרניות, שכאילו החטא היה חס ושלום מתוכנן. זה ממש כפירה גמורה.
אז חייבים להגיד כאילו הרוע הוא מוגבל והוא נשלל במערכות שהן כופפות אותו לראות מבחינה חיצונית כאילו שהוא בלתי מוגבל, אבל במהות כאילו הוא מוגבל.
עוד פעם, הוא מוגבל מבחינת היעד הסופי, שבסוף רוח אטומה אוויר מן הארץ, ובסוף הרע מתקלה עם כל התוכנית של שיט אלפי שנים. בדרך לכל אחד מאיתנו יש בחירה חופשית מוחלטת, והוא יכול לבחור לכאן ולכאן, וברגע שהוא בוחר חלילה ברע, הוא מיד בוחר בטוב לתקן את מה שהוא קלקל. הבחירה לא נגמרת בשעת החטא, היא ממשיכה הלאה כדי לתקן את מה שקלקל. עכשיו, הרע קיבל מסיבת חטאי בני אדם, הוא קיבל רוחב, שליטה יותר גדול לפתות, להכתיל, לקטרג וכן הלאה. אבל זה לא, הוא לא קיבל שליטה על העולם, על התוכנית, הוא קיבל שליטה על המציאות שהחטא הפך להיות יותר זמין, יותר קרוב. אבל לעולם, גם אם אנחנו נתפתנו, תמיד יש לנו את האחריות לתקן. ברגע שאנחנו מאזנים את הדברים נכון, אז זה לא מביא.
אבל נראה דווקא שככל שהעולם מתקדם מבחינה טכנולוגית, כך הבחירה החופשית מתקמצמת בין הטוב ובין הרע.
למה? לטובה או לשלילה? למה, מה אתה מתכוון?
כי אם פעם בן אדם היה צריך ללכת למקדש העבודה זרה, היום בלחיצת כפתור הוא יכול להגיע לשרוש כל התומות, ללא כל מאמץ.
טוב, לא יהיה כדבריך. אז מעודד מאוד שאנחנו בכל עובד לפי הספר. הרי יש שלב כזה שהדברים, הרמח"ל אומר שהרמח"ל צריך להוציא לפני סיום התוכנית את כל אשר בכוחו לעשות. לפני גילוי הייחוד, הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות ולהראות, להחזיר כל רעה לטובה, והוא ייתן לרע להוציא את כל אשר בכוחו לעשות. דברים שעוד לא נודע כמותם, דהיינו את כל מה שכבר הכל, יכול להיות שדברים כפיים שלא חדשים, יכול להיות שבהיסטוריות של העולם אולי היו תקופות מסוימות כאלו, אבל למעשה, אחרית הימים זה סוף הסיבוב הגלגל.
בשביל שיתוקנו?
בשביל שיתגלה ייחודו. מי יתוקן? ישראל יתוקנו. אומות העולם לא יתוקנו, בהכרח. מי שיתקלקל, יתקלקל. יהודי לא יכול להתקלקל, אבל לחלוטין. אז ישראל יתוקנו, אבל זה יחד עם, כמו שדיברנו, שני מסלולים באחרית הימים. בעקבתא דמשיחא זה המסלול החיובי, חוצפה יסגא זה העורלה שבאה לכסות את ההארה, את הגאולה, ושני המסלולים האלה נאבקים, אנחנו נמצאים בתווך עכשיו, אז זה הכי מעודד לראות את זה. שומעים את השיח בעולם, על מה אנשים מדברים, על מה, זה לא יומן כי סופר, זה באמת דברים מי ש יחזיר אותנו לא 500 שנה אחורנית, 1,000 שנה אחורנית, מדברים על 20 שנה אחורנית, 10 שנים אחורנית, שיח שהיום מדברים, איך בוחנים בני אדם, מי זה אדם נורמטיבי, מי לא, על איזה דברים, זה דברים שלא יאומנו, זה פשוט מאוד מעודד, זה מאוד מעודד, ממש מעודד מאוד. אם זה לא היה, אז היינו מחכים לרגע הזה. איך אומר הגאון מווילנה, יש לו פירוש על דרך הרמז למגילת אסתר, אז הוא מביא שם את הגמרא במסכת חגיגה, שכתוב, י"ח קללות כולל ישעיה הנביא את ישראל, ולא נתיישבה דעתו עד שאמר, ירבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. אז הוא אומר, שואל הרב, ישעיה הנביא שונא ישראל היה? כך הוא שואל הקרא. מה זה כולל? הוא אומר, לא, ישעיה הנביא ידע, שאם לא נגיע לשלב הזה, העולם לא יכול להתקן. העולם חייב את שערה יוציא את כל, לחשוף את כל מה שיש לו. אז הוא אמר שכבר, הוא מבקש שכבר יגיע השלב הזה של ירבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. אז זה, שם עוד דבר נפלא, אם כבר מזכירים דברי הגרא, הוא מדגדג שם, הוא אומר, המשנה אומרת מסכת סוטה, בן קם באביו, קלה וחמותה, וכתוב שם, ונערים ילבינו, וזקנים יקומו בפני נערים. ממש נפלא ביותר, הוא אומר, בשלמה, הנערים על בני זקנים מובן, אבל מי הכריח את הזקנים לקום בפני הנערים? הוא אומר, זה תוקף, זה התוקף של החוצפה הזה. שהזקנים כבר נותנים לילדים להניג. שזה כבר החוצפה הכי הכי גדולה. שזה כבר מובן. זה הסדר. הסדר הוא שבאמת הנערים מובילים. אז הכל התקיים בנו כבר בהידור גדול וברוך השם. באמת, מעודד מאוד. אני אומר את זה ברצינות, זה ממש מאוד מעודד. זה ממש מרגישים שבאמת אין כבר לכאורה. באמת שאין כבר לכאורה, לא נראה שיש מקום יותר לעוד רע שיכול להיחשף. עשיתם לי לומר משהו? אז נמשיך לסכם. אז אנחנו בפרק שלישי, עוברים לפרק שלישי. פרק שלישי, אחרי שלמדנו את התוכנית של העולם, למדנו שלתוכנית של העולם יש שני מסלולים. מסלול אחד של קודם חטא אדם הראשון, מסלול שני אחר חטא אדם הראשון. המסלול הראשון היה, קוראים לו דרך עץ החיים, המסלול השני נקרא דרך עץ הדעת טוב ורע. כלומר, במסלול הראשון עץ הדעת היה צריך להיות הנשלל ולאכול מעץ החיים, ורק בדרך הזאת להביא את העולם לתיקון. דהיינו, לרע אין שליטה בכלל, ורק עומד תיאורטית, כאפשרות ממש תיאורטית קיימת כזו אפשרות בעולם של דרך הרע. אבל עדיין הוא לא קיבל שליטה על העולם. ברגע שהוא התפתה והוא העצים את הרע, כעת העולם חייב קודם כל לעבור את הבירור בין טוב לרע, כי הרע קיבל שליטה עצומה, וכל עיקר עבודתנו היום זה לברר את הטוב מתוך הרע, כי אין לך דבר שאין בו הטיה ובלבול, בין בבירור ההלכה, בין בקיום המצוות, בין בכוונת הדברים. אין כמעט תחום שהכל מבולבל בין טוב לרע. אוי, אומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים מר למתוק, מתוק למר. העולם מבולבל על הראש. דברים טובים הופכים להיות רעים, רעים הופכים להיות טובים. וזה מקדש את הרע וזה מתאר את השרץ. הכל מבולבל בלבול גדול. זה טבע של ברור עץ הדעת טוב ורע. חוץ מזה יש לנו, אמרנו גם, אחרי שמתקנים את עץ הדעת טוב ורע, צריכים גם כן לחזור ולאכול מעץ החיים, שזה כבר התורה הפנימית, החלק הפנימי בתורה, אז ברור הנהגת הייחוד, איך הרצון האלוקי מתקדם, שזה החלק ששם זה אילו ואילו דברי אלוקים חיים. זה שם הכל הכל נשלט תחת מגמה אחת. שם זה הנושא, הוא באמת אין לרע אחיזה. יש לנו שני תחומים של... איפה תחום עץ החיים?
איפה שהרב אמר שאין רע אחיזה.
אני אומר שאתה לומד גמרא, כל הזמן אתה עסוק בבירור הרע. כשאתה לומד סתרי תורה, אתה עסוק רק בשליטת הייחוד. אתה רואה מהפן העליון של הדברים, מהמבט העליון. אתה בכלל, אתה רואה את שליטת רצונו על העולם. שאתה לא מלכלך את הידיים. אתה כל הזמן, אילו ואילו, בסוד אילו ואילו דברי אלוקים בחיים. הרמח"ל אומר, זה שייך רק לסתרי תורה. מה שייך אילו ואילו דברי אלוקים בגדרי הלכה, שם הדברים צריכים להיות מוכרעים, שני צדדים נלחמים כמו עריות ולא זזים עד שנעשים אוהבים זה לזה, כי הוכרעה הלכה כדעת הרוב וכדומה. מה שייך להגיד אילו ואילו דברי אלוקים חיים בבירור הגדרים עצמם? והפנימיות שאתה לומד את הסוד ההנהגה, שם אתה רואה איך שבעצם לשני הצדדים היה מקום בהנהגה. בית הלל בחסד, בית שמאי בגבורה, ושניהם יחד, שתי הדעות בעצם, הם שני צדדים בגילוי רצונו. זה החלק הפנימי של התורה. אני אומר את זה כדוגמה, אבל אפשר היה למצוא לזה אולי עוד דוגמאות. אבל יש לנו שני מהלכים בעולם. אדם הראשון קודם החטא יכול היה לתקן את העולם בלי בכלל צורך בבירור טוב נראה. הכל היה רק על ידי השלטת הייחוד על העולם. אחרי שהרע שולט, צריכים עכשיו לברר אותו בירור ארוך של שיט אלפי שנים, שהוא ברור לא קל ומסובך ומורכב. ויחד עם זה צריכים גם כן לאכול מעץ החיים, שזה הזוהר אומר החלק הפנימי של התורה. זה מה שאנחנו עוסקים. דרך השם זה עץ החיים. כי פה אנחנו לומדים את הנהגת השם הפנימית בעולם. שהיא מצרפת את כל החלקים, מאחדת את כל החלקים אל המגמה. אפילו את הרע היא אוספת והיא משעבדת אותו תחת הטוב. הרשע בוחר ברע, והקדוש ברוך הוא משלב אותו בתוכנית שלו. הוא חושב שהוא פועל נגד, והוא פועל קדימה.
זה סוג מסוים של עבודה שהיה גם לאדם הראשון?
החלק, כן, זה מה שהוא היה צריך. להשכיל ב- בעצי הגן, בחלק הזה, להגביר את הטוב, את ההערה על החיסרון. הרי גם אצלו היה חושך, גם לא היה גוף. גם הוא היה צריך להגביר את אור נשמתו על גופו.
אצל שם אמרנו שיש מקום.
אז עוד פעם, אנחנו פועלים בשני מישורים. קודם כל, אנחנו, רוב החיים שלנו אנחנו עסוקים בבירור, שלא להיכשל, לא להיכשל בשליטת הרע. וחוץ מזה יש לנו לדוגמה, מעלת הקדושה, זה כבר שייך לעץ החיים. הקדושה של המסילת, כל מקום שכבר הטוב שולט, שהוא כבר, הפסקנו לפחד מהרע, אנחנו כבר משעבדים, החומר כבר נכנס תחת ממשלת הטוב, זה כל מקום כזה כבר שייך לתיקון עץ החיים. אז יצא לנו כך, אמרנו ארבעה הבדלים בין קודם חטא אדם הראשון לאחר חטא אדם הראשון. הבדל ראשון אמרנו שאצל אדם הראשון קודם החטא, העבודה והשכר היו מאוחדים, תוך כדי העבודה הוא כבר היה מגלה את השכר כבר היה מתגלה תוך כדי עבודה. זה הבדל ראשון. הבדל שני אמרנו שהעבודה שלו הייתה קלה, שלנו ארוכה, שלא... מה אמרנו? עוד הבדלים. קשה, עבודה קשה וקלה, ארוכה וקצרה, וגם הבדל נוסף שהעבודה שלו הייתה רק אחת ושלנו כפולה, כמו שאומר הרבך, אנחנו צריכים קודם כל להחזיר את העולם למצב אדם הראשון קודם החטא, ומשם לעלות לשבת, לבצע את עבודת אדם הראשון של אכילת עץ החיים, כמו שאמרנו, עבודתנו כפולה. אחר כך אמרנו שמתוך יוצא, אמרנו, למדנו עוד את יחסי עולם הזה ועולם הבא. אילו אדם הראשון לא היה חוטא, לא היה בכלל מושגים של עולם הזה ועולם הבא. עולם הזה ועולם הבא, זה היה סדר אחד אחיד. מתוך מערכת העולם הזה, מיום השישי, העולם היה נכנס ליום השבת. כל הפירוד שיש שני מושגים, עולם הזה ועולם הבא, זה רק מגיע מסיבת החטא. זה גרם את כל הקלקולים, שיש צדוקים וביתוסים שכופרים בעולם הבא, כי אחרי שהעולם שלנו נמצא בנתק, אז אנשים יכולים לראות את העולם הזה, או חזות הכל בעולם הזה, או חס ושלום, לכפור בעולם הבא, בכלל להכיר במציאות ממשיכה. כל הבלבולים והקלקולים של העולם, זה הכל מסיבת תולדת אחרת. שיש מוות בעולם, אנשים אומרים, יש מוות בעולם, אז העולם עלה על תוכנית של סיום. עכשיו, עולם נשמות, מה הקשר בין עולם נשמות לעולם שלנו? עולם נשמות יהיה מה שיהיה. העולם הזה, מה הקשר? אני לא מרגיש שום מחויבות בעולם הנוכחי למה שיהיה אחר כך. אבל מי שמבין שהתחיית המתים היא בעצם התוכנית הבאה שהעולם שלנו עומד לתיקון, לחזור למצב אדם הראשון קודם החטא, אז הוא מתייחס לעולם הזה באחריות ומבין שכבר בעולם הזה הוא חייב להעמיד בפרופורציה נכונה את יחסי גוף ונשמה. עכשיו, מה התוכנית? דיברנו, התוכנית היא כזו, ששית אלפי שנים זה התוכנית ב' של העולם במקום יום השישי של האדם הראשון, הדברים צריכים להיגמר בסוף האלף השישי שיתחיל ימות משיח בן יוסף, שאז עם ישראל יצא משיבוד מלכויות, אחר כך יוצאים לימות משיח בן דוד עד גמר סוף האלף השישי, שאז יתקיימו כל יהודי הנביאים, משפוך אוכל כל בשר, מקדשים בתוכם לעולם ובילה המוות לנצח, ובסוף האלף השישי עולים, נכנסים כל הקמים לתחייה, נכנסים מי שזוכה בגופו לאלף השביעי. ואז... תחיית המתים זה באלף השישי, מהאלף השישי נכנסים כל הקמים לתחייה בגופם למצב האלף השביעי, ואז העולם בחינת חרוב, זה בחינת, הוא לא חרב כפשוט, בחינת חרוב, שכל הרע מאבד את אחיזתו, הקדוש ברוך הוא יוצר עולם חדש שאין בו שום זיקה עם תנאי השכר בלבד, זה נקרא השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, ובינתיים מה עושה הקדוש ברוך הוא לצדיקים בינתיים, אומרת הגמרא במסכת ברכות במסכת סנהדרין, עושה להם כנפיים ושתים על פני המים, הכוונה היא שהנשמה תישא, תחלקל את כובד החומריות, זה משל שעושה להם כנפיים ושתים על פני המים, ואחר כך העולם המחודש זה כבר מצב העולם הבא, שזה עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. אלף השביעי עדיין משה רבינו, יש לנו עוד השגה בזה, כי משה רבינו עוד היה בדרגת האלף השביעי כשהוא היה בער. אבל אלף השמיני זה כבר, זה נקרא העולם המחודש, ששם אף אין נביא לא יכול היה לראות. עוד נתון מאוד חשוב שהוספנו, מה קרה בעוד דבר בגרמת חטא אדם הראשון? מושג חדש נוצר בעולם, עולם נשמות. מה זה עולם נשמות? גוף הנשמה זה יחידה אחת, איך בכלל אפשר להפריד ביניהם? אבל מפני שהקדוש ברוך הוא הזהיר את אדם הראשון כי ביום החולך ממנו מות תמות, שאם תשליט את הרע לעולם, העולם צריך לעבור תהליך של מיטה. מה יקרה עם מי שגומר את תפקידו ועדיין לא הגיע תחיית המתים? נוצרה מציאות חדשה שנקראת חדר המתנה שקוראים לו עולם נשמות. והוא ממתין עד התחייה. זה מצב שלא היה צריך להיות בכלל בעולם, ובדיעבד המצב הזה קיים. מי שתיקן, מי שיצא מן העולם העבודה שלנו, הוא נמצא או בחדר ההמתנה הזה, או במצב של זמני, של י' ב' חודש, של אפילו פושעי ישראל, שהם מזכחים אותם, י' ב' חודש מקסימום, מזכחים אותם בגיהנום, כדי שהם יוכלו להיכנס לחדר ההמתנה. אחרי שהם גורים את הזיכוך, כל אחד בחדר ההמתנה הזה מקבל מעין התענוג האמיתי שעתיד לקבל. אבל עיקר התענוג, עיקר העולם הבא, יהיה רק אחר התחייה. בעולם שהתחדש.
אבל אז התחייה היא בין השישי לשביעי?
כן, בסוף השישי.
כן. תענוג באלף השמיני או באלף השישי?
השיטות באלף השמיני. אבל זה ילך לפי הדרגה. מהתחייה זה ילך בהדרגה משישי, שביעי, שמיני, והארי מונה לנו עוד הדרגה עד העשירי.
וקודם יהיה משיח בן דוד או
שיחת? משיח בן דוד קודם, לפני תקיעת המתים. זה חלק משלבי תיקוני משיח בן דוד.
משיח בן דוד זה עולם עבודה אידיאלית.
זה עולם שלנו, שכל עם ישראל בדרגת קדושה של המסילת ישרים, שכל המציאות החומרית שלנו היא בדרגת קדושה, ועם כל ההבטחות, עם כל הבטחות הנביאים. משיח בן יוסף זה העולם שלנו עכשיו, רק יציאה משיבוד מלכויות. זו ההבטחה הראשונה שחזל הבטיחו לנו, שיהיה לנו את הסימן הראשון שהעולם נמצא במצב וחני לקראת הגאולה. מה התועלת לדעת את הדברים? מה אתם אומרים? מה התועלת לדעת שיש שלב שנקרא משיח בן יוסף לפני משיח בן דוד? ממה נפשר? לשמור מצוות, תמיד צריכים. להיות יהודים טובים, תמיד צריכים. אז מה, למה הקדוש ברוך הוא חשוב לו לגלות לנו, לגלות, תדעו לכם, שים באוזני יהושע, תדע לך, יש גם משיח בן יוסף קודם, יש הנהגה מקדימה למשיח בן דוד. מה התועלת?
בסיס.
מה?
בסיס למשיח בן דוד.
ברור שהוא בסיס. הארי אומר, כיסא דוד עבדך מהרה לתוכת אחין, אומר הארי בכוונות, שכיסא דוד זה משיח בן יוסף. הוא מכין את הערת משיח בן דוד. אז, אבל מה בכל אופן, מה לנו זה חשוב לדעת?
אפשר שתהיה כוחות עבודה למשך, עבודה ליחוד ומחות למשך ומוסף, ככל שנהיה יותר כאילו שמועת עורים כמה מצוות.
כן, אז הרי זו בחינת זכו אחי שינה, אומר הגר"א זה בחינת משיח בן יוסף. לא זכו בעיתה, זה השלמה שבן דוד ישלים. אז אין ספק שיש עלינו אחריות מאוד גדולה, לדוגמה, להיות שותפים בתהליך. אם לדוגמה עד גילוי משיח בן יוסף, אז הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, אם תאירו ואם תאירו את האהבה עד שתחפץ, עכשיו זה הגיע הזמן לעורר את האהבה. עכשיו עם ישראל מבקשים ממנו להיות שותפים, ובכל דרך אפשרית, ולהתכונן לקראת הגילוי הגדול. אפשר לעמוד אדישים מול התהליכים שהעולם עובר. אז יש לזה המון המון הפקמינות. כמה עם ישראל צריך עכשיו לקחת על הכתפיים שלו את התהליך הזה ולהיות שותף בפועל. נפקא מינה עצומה, לדוגמה יבוא אדם ויגיד, אולי אסור לי, אולי אסור לי באמת, הקדוש ברוך הוא גוזר עליי גזרה, מי אומר שמותר לי לצאת מן הגלות? אבל הקדוש ברוך הוא, אבל הראיתי לך שהגיע הזמן שאני כבר חפף, שתתחיל מלמטה להורר את הגאולה. אז הוא צריכים הוראה אלוקית, איך, מתי עם ישראל ידע שהדברים שינו כיוון? אז מהרגע שהם רואים יציאה משיבוד מלכויות, פה זה כבר דבר שאי אפשר יותר להסתפק מולו. זה שלב מאוד מאוד ברור, שהגרא אומר, זה גמרא מפורשת, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיבוד מלכויות בלבד, אומר הגרא, זה הכוונה היא לימות משיח בן יוסף, לימות משיח בן דוד, זה כל מה שהתנבאו הנביאים. שני שלבים בגאולה. אז אפשר לומר שסיימנו גם את פרק שלישי בעיקר. פרק רביעי, אמרנו כך, למדנו מה בעצם העבודה, אחרי שראינו את התוכנית, מה בעצם נדרש מאיתנו בעיקר העבודה שלנו לקיים בעולם, אמרנו זה בעצם המאבק בין החושך והאור. מי זה הייצוג של ההערה והאסתר בעולם? נשמה והגוף. אנחנו צריכים עכשיו להגביר, להשליט את הגוף, את הנשמה על הגוף, ולהתפיל את הגוף אליו. פה למדנו את סוד הקדושה, כרמח"ל פותח לנו ביחידה ואומר, איך אפשר אחרי חטא אדם הראשון לקחת עולם שהחומר כל כך שולט בו, ואין לנו שום יכולת להימלט משליטת החומר. אנחנו שקועים רוב החיים שלנו בחומר, אז איך נוכל להימלט? אומר רמח"ל, הנהגה סדרה שדווקא מתוך העיסוק החומרי, דווקא משם נשיג את המעלה, על ידי שנחזיר כל רעה לטוב, על ידי שאנחנו נעמיד את הטוב כעיקר, ותרה כנתפל, את החושך כנתפל. אז זה הסוד של כל מה שאנחנו עושים בעולם. אדרבה, אנחנו לא נעצבים שאנחנו עסוקים בחומר, בפרנסה, בגידול משפחה וילדים, וכל מה שבשינה ואכילה, אלא כי זה, זו שליחותנו, לחיות, להשתמש מן העולם הזה, באופן שהשימוש יתקן אותו. זה סוד הקדושה. אנחנו לא רואים בעולם הזה חס ושלום כדבר מזיק, אנחנו רואים אותו כדבר נתקן. אנחנו אוכלים בשר, אנחנו לא משתמשים בו, אלא מתקנים אותו. שהרי אנחנו מעלים אותו, הופכים אותו מורדו בדגת הים, זה לא לשלוט עליו בשליטה, בשליטה של כמו הסררה, כמו דורסנית, אלא אדרבה, אנחנו שליטה מתקנת, הקדוש ברוך הוא מסר לנו את העולם לתיקון. חשבתי על זה לפי זה, אם זה ימצא חן ביניכם פירוש מאוד נראה לי ישר, אבל מה הסיבה שבאמת הקדוש ברוך הוא אסר על אדם הראשון, עד שנוח יצא מן התיבה, הוא אסר עליו לאכול בשר. אז חשבתי פירוש מאוד פשוט. לפני החטא, עם הנפשך, לפני חטא אדם הראשון, למה היה אסור לאכול בשר? כי העולם עוד לא נתקלקל. אחרי חטא אדם הראשון, הוא כבר לא יכול לתקן, הוא מאוד מאוד ירד ממעלתו. אז אומרת הגמרא במסכת פסחים, שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, בזאת הפך תאכל לחם, זלגו עיניו דמעות. הוא אמר, אני וחמורי נאכל מאבוס אחד, מה עומק הדברים? הוא אומר, אני כל המעלה שלי זה לתקן את החי, להעלות את הדצחם, להעלות אותם למעלת, להיות נטפלים למעלה שלי. אבל אם אני איבדתי את זכותי לתקן את העולם, ואני אוכל עכשיו כמו אוכל רק מן הצומח, אני וחמורי נאכל מאבוס אחד, אז בעצם המין האנושי ירד לדרגת חמור. אם ראשונים כבנה אנו כחמורים, ואפילו כחמור של פנחס בן יאיר, זה באמת המציאות. הוא ניחם אותו, אמר לו, בזה תפך תאכל לחם, תחזור לתיקון. ישבה דעתו. כשנוח יוצא מן התיבה, כבר נוצר תיקון ראשון לעולם, כבר אפשר כבר להתקדם. מעלת המין האנושי מתחילה כבר להתכונן ליד, שעשרה דורות מאדם עד נוח, כבר שם, כבר יוצא נתוקן, כבר יש בשורש תיקון יותר ברור, אפשר כבר להתחיל. כשעם ישראל נבחר בהר סיני, כל עוד שלא נכנסים לארץ ישראל, אסור להם לאכול בשר תאווה. אוכלים רק בשר שלמים, רק בשר שנתקדש על גבי המזבח. באים לארץ ישראל, הכל כבר מותר. למה מותר לאכול בשר תאווה בארץ ישראל?
מה?
כנראה שזו הייתה הוראת שעה כזאת. באמת שאלה, אבל ככה היה אסור, לשחוט בהמה היה אסור, בלי רק בשר שלמים. שנייה אחת. איך היה מותר? בארץ ישראל כבר מותר, מותר להם בשר תאווה. כי בארץ ישראל אין בשר תאווה. ארץ ישראל זה כמו לאכול בתוך הסוכה. מה שאוכלים יעלה לדעת שאדם אוכל בחג הסוכות בסוכה זה בשר תאווה? מה שאוכלים בארץ ישראל? שאל אותי מישהו, אז מה, אז מותר? אז מה יעשה יהודי בחוץ לארץ, איך הוא יאכל בשר? עד שאתה שואל שזה, שמותר לו להיות שם. אז מה אתה שואל אותי מותר לאכול בשר? בטח אסור לאכול בשר. אסור להיות שם. אז, אבל פשוט כך, כמו שעם הארץ אומרת הגמרא, אסור לו לאכול בשר. מי שלא אוכל בשר ומתוך מעלת האדם, המין האנושי, ולתקן את מי שתחתיו, אין לך רשות לגעת בבריאה של הקדוש ברוך הוא. היא לא נמסרה לך לתיקון, היא לא נמסרה לך סתם לשעשוע, למלא את הצרכים שלך. אתה שליח כאן בעולם, אתה המין האנושי. מה רצית לשאול? סליחה.
לפני החטא, הוא היה אוכל גם צמחים?
כתוב, כתוב בתורה.
שמה רצית לתקן אותה?
שאלה יפה. אתה שואל למה לפני החטא כתוב למה הוא היה צריך עדיין לאכול? אז שאלה טובה. אז ברור שהיה לו מה לתקן, הרי את הגוף שלו גם היה צריך לתקן. אדם הראשון ודאי היה לו מה לתקן. שאלה מה? אז הרמח"ל אומר שהבהמות היו לפני החטא במעלת מין האנושי כיום הזה. וגם לעתיד לבוא, זה הסוד של חמורו של פנחס בן יאיר. שהחי עולה לדרגת האדם של היום הזה. לא יודעים דרגת בחירה, צריך להבין את הרמח"ל לא יאדיר ואמרו משומר את המאמר הזה. אבל ככה הוא אומר. אז יכול להיות שהחי, כיוון שהוא בדרגה יותר גבוהה, הוא לא נתקלקל. מי שתחתיו עדיין היה בכלל, לא מצד קלקול, מצד החיסרון שצריכים עדיין לתקן אותו. זה היה את העניין של להוציא לחם מן הארץ.
רב, יש אפשרות היום שאדם ידע מה התיקון של כל דבר באופן כללי? לא דווקא, כאילו קשה כנראה לדעת מה
כל... תן דוגמה. אנחנו באופן כללי צריכים לדאוג שכל העולם יהיה מרכבה לתוכנית האלוקית. זה בעצם מה שאנחנו צריכים. איך זה יבוא לידי ביטוי? אנחנו צריכים לדאוג. אם אנחנו נהיה נושאי רצונו, באופן טבעי כל מה שאנחנו נבוא במגע זה יהפוך להיות מרכבה. זה תלוי בנו. פחות תלוי בחפץ, יותר תלוי בגברה. האם האיש באמת הוא אידיאליסט שנושא את רצון השם? אז כל דבר שיבוא איתו במגע. מה?
אפשר לדוגמה?
מה שאנחנו מתעסקים. יש דבר שאנחנו, כל החיים שלנו אנחנו מתעסקים, משתמשים מן העולם הזה. והשאלה מי התפל ומי העיקר. אם העולם הזה הופך להיות העיקר ואנחנו משרתים את הרוב בני אדם בעולם, משרתים את החומר, לא החומר משרת אותם. כל הזמן יושבים מטפחים את המציאות החיצונית, והם הופכים להיות אפילו תפלים אליה. ואנשים הולכים עם הכלב ברחוב, לא ברור מי משרת את מי. נראה לי שדי ברור, הוא צועד קדימה, וכזו גאווה הוא צועד הכלב, מושך אותו, סוחב אותו, כלומר, עוצר אותו בכוח. חכה רגע, תן לי רגע, אני עוד לא יכול להשיג אותך. הוא כל מטפח אותו, ובאמריקה קונים, יש חנויות שלמות של מותגים, בגדי מוצרי מותגים לכלבים. רואים שם כלבים בעגלות סוחבים אותם וזה, אבל פעם סיפר לי בעל תשובה אחד, הוא עבד שם בניו יורק בחנות לחנות כזה, הוא אומר שהגיע תינוק אמיתי, זה היה אטרקציה לראות תינוק בעגלה, כולם עומדים מסביב לראות תינוק. זה השקעה, אנשים עסוקים לגמרי, השתגעו לגמרי, כבר אין להם את ה... מה זה?
דוגיסט.
כן, יש מלוניות, יש מלוניות שלמות, ראיתי סיטר משהו, אבל יש להם מלוניות, מי שרוצה לנסוע ליומיים, שרים אותו במלונית, מסודר, עם פנסיון מלא, ו... אספר לכם סיפור עצוב, יש לי חברותא פה, לא אספר את שמו, הוא גר בתושבי הרובע, אבל... אז בגיל צעיר הוא עלה לארץ ישראל מארצות הברית, והוא ברוך השם חזר בתשובה, וממש בן תורה. אז ההורים שלו מדי פעם באים לבקר, אז יש לו, הוא כמו שגרם להם תקלה, לא הקפידו על מזוזות כשרות בבית, קרתה להם תקלה כזאת של בן לא אקדמי ולא זהו. אבל הבן הראשון שלהם, עורך דין מוצלח, בן קרוב ל-50, בלי ילדים, כמובן, בלי אישה, בלי ילדים כמובן, אבל יש לו 3 כלבים. אז הם, אחרי כמה ימים שהם שומעים פה, אז הם אומרים להם, הורם הם הרי מתגעגעים כבר לכלבים של הילד השני. אז הם אמרו לו, הם מתגעגעים לכלבים יותר מאיתנו, הם לא יכולים להישאר איתנו עוד קצת. זה עצוב, אבל ככה העולם נראה, באמת איבדו לגמרי עיקר ותפל, אין זה, זה, זה עצוב, עצוב מאוד. אמר לי, זה בצער גדול, הוא מספר לי, זה לא בדיחה אצלו, זה מצייר אותו מאוד. אבל ככה העולם מתקלקל, זה טבע העולם שהוא מאבד את העיקר והתפל. עכשיו יש בזה כל מיני דקויות, מה עיקר וכמה עיקר, כמה תפל. אבל אנחנו צריכים להפוך שכל העולם יהיה נטפל. אנחנו צריכים אבל להיות אנשים מאוד ערכיים, זה לא פשוט בכלל, כי... כמו שדיברנו על זה, ההבדלים הם מאוד דקים, כי בסך הכל אנחנו זקוקים, כמו שאמרנו, מבחינה כמותית לטפל יותר מאשר לעיקר. מבחינה כמותית זה לא יימדד, כי הדברים צריכים להיות רק דרך הערכיות. רק אדם שיודע את רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם יכול להיות, להפוך את העולם הזה למרכבה. זה שאדם אפילו, אני אומר, ילמד יותר שעות תורה, זה עדיין לא מבטיח שמה עיקר ומה תפל.
אופן העבודה.
מה הרעיון של התורה? מה התורה נושאת? אם חס ושלום התורה נעשית לו סם המוות, וגם היא הופכת להיות חלק מאיזושהי הצלחת עולם הזה, אז חס ושלום לא זו בלבד שהוא לא הצליח לקדש את החומר, עוד חס ושלום לקח והשתמש בתגח עליו, לקח את כתרו של מלך והפך אותו למנהלים חס ושלום, זה הרבה יותר חמור. אז אין ספק שלתקן צריכים רק דרך רעיון, דרך נשיאת אידיאל גדול. הם כל הזמן צריכים לחזק את האידיאלים, להיות אנשי רוח גדולים. שכל העולם הזה, ככל כמה שיהיה, הוא תמיד יישאר עלוב לעומת הרעיון. לצערנו הרב, אבל אם חס ושלום, אנחנו נמצאים במושגים של עולם חיצוני. אם אדם בבית המדרש נמצא במושגים של הצלחה, במושגים של כבוד, אז זה לא משנה, אז לצערנו הרב, הוא לא הצליח להפוך את ה... רעיון כזה לא יוכל לשאת שום דבר חיצוני, וחוץ מזה, כמו שאמרנו, שהוא עוד יענש על זה שהוא לקח דבר פנימי והפך אותו לחיצוני. צריכים כל הזמן לשמור את ה... דיברנו פעם, בדרך אגב דיברנו כמה מסוכן שלצערנו רב לוקחים לפעמים גם דברי אלוקים חיים והופכים אותם לרפואת בני אדם כלשון הרמב״ם. התורה חייבת להישאר, מי שרוצה לתקן את העולם הזה, התורה צריכה להישאר במעלה האמיתית שלה, תורה מן השמיים. אם חס ושלום תורה, בשם התורה מדברים במושגים אנושיים של כל מיני פסיכולוגיות וכל מיני רפואות בני אדם, אז שוב פעם זה לקחת דברי אלוקים חיים ורעיונות כאלה לא יכולים ל... התורה לא ניתנה לנו כטיפים אנושיים, היא ניתנה לנו רק כדי להשיג נצח, רק כדי השמיים ירדו לארץ כדי להרים את הארץ אל השמיים. טוב, אז מה בעצם דיברנו? שהרעיון הוא כזה. אמרנו שהקדוש ברוך הוא אחרי חטא אדם הראשון נתן לנו תורה, ושהתכלית שלה היא כזאת. בעצם באנו לעולם כדי להשתמש מן העולם הזה. למה להשתמש מן העולם הזה? כדי להחזיר אותו, להטפיל אותו, להעלות את העולם הזה למציאות הנצח, שהחומר החיצוניות שלו תהיה נטפלת על ההערה. איך עושים את זה, אומר רמח"ל, על ידי משתמשים מן העולם הזה? העולם הזה אמרנו 90% שימוש, שינה, אכילה, משפחה, ילדים, פרנסה. אבל איך עושים את זה? על יש שלושה תנאים. להשתמש יחד עם גבולות, סדרים וכוונה. גבולות זה לא תעשה, סדרים זה עשה, ואמרנו שהדבר הכי משמעותי זה הכוונה. כי הכוונה היא גם מרוממת את העשה והלא תעשה, וגם מכסה את כל הפעולות החומריות שאנחנו עושים. מה זה נקרא כוונה? אמרנו, זה לא כוונה בשעת מעשה, אלא כיוון. למה ישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו? לאיפה אדם מפנה את כל מגמת החיים שלו? מטרת העל של החיים שלו. זה הדבר שהכי מקדש. כמובן שמי שיזכה לדרגת קדושה של המסילת ישרים, אז הוא לא רק יהיה לו כיוון כללי, אלא הוא ידע, אפילו בשעה שהוא אוכל ושוטה, הוא ידע לכוון ולהבין איך הפעולות, איך הן יוצאות משורשי ההנהגות. אבל זה כבר דבר פרטי ששייך לכוונות הארי. זה אשרי אדם שזוכה להגיע להשכלה הזו. אבל גם מי שלא, אז הכוונה הכללית מקדשת. יש דבר שהוא אצלו עיקר, שכל מה שהוא פועל זה נטפל אל העיקר הזה. המחל קורא לזה בקדושה, שהוא משיג את מושכלות, איך הלשון שלהם, שכחתי על הביטוי של הרמחל, שהם עשו במושכלות, הכוונה היא שהוא, כל פעולה שלו, הוא יודע איך הפעולה הזאת בעולם, היא מקבילה להנהגה העליונה. אחר כך דיברנו בקצרה על גדרי עירה ואהבה, אמרנו שעירה מזככת את החומר, את החיצוניות, האהבה, את הפנימיות. עירה היא לא טבעית, האהבה היא טבעית. עירה היא הכנעה, אמרנו, הכנעת החומר, והאהבה היא משיכת ההערה אל נשמתנו. שיחד בסוף שני הדברים האלה, דיברנו על עירת הרוממות, עירת העונש, עירה אהבה אמיתית ואהבת השכר, דיברנו על כל הגדרים האלו. אחר כך דיברנו על גדרי תלמוד תורה, דיברנו מה גדר התורה שהיא עצם הערת פניו אל הנבראים, איך אנחנו יכולים להשיג את היחס עם התורה על ידי הגיון, לימוד והשכלה, שלושה חלקים, תנאי הדברים שהתורה תהיה לשמה, בקדושה ובתארה, ויחד דיברנו על הזהירות והמורה בשעת לימוד התורה, והחלק החמישי של הספר היה העניין של חלקי הבריאה. אמרנו שהבריאה כולה נחלקת לבריאה שורשית, שעולמות בריאה יצירה עשייה, והעולם השפל שלנו שהוא ענפי העולמות הרוחניים האלה. בעולמות הרוחניים האלה קיימים כל חוקי הנבראים, חוקי הטבע, חוקי התורה והמצוות, וגם חוקי שליטת הרע. גם המרכבה השנייה נמצאת גם כן במרכבה מקבילה בעולמות שורשיים רוחניים. אמרנו למה כל המערכת הזאת קיימת? מסיבה אחת ויחידה, כדי שיהיה מקום לעבודה בחירה ליותר ופחות. אם העולם שלנו היה רק עניינו התברך ומציאותו התברך ואנחנו, לא היה שום אפשרות של חיסרון בעולם, לא היה שום אפשרות של יותר ופחות בעולם, של הדרגה. ההדרגה מתאפשרת רק אם יש בעולם חוקיות נבראת שמאפשרת יותר השפעה, פחות השפעה, יותר קדושה, פחות קדושה, וכן הלאה בכל המערכת החוקים בעולם.
חיסרון זה משהו ממש נברא.
נברא, חיסרון הוא נברא, בדיוק. ואמרנו שמעל כל המערכת הזאת יש את עולם האצילות שהוא שולט, שזה ייחודו יתברך, שתמיד מכריח את העולם להגיע, שבסוף הדברים יגיעו הדברים אל התיקון השלם. טוב, מישהו רוצה עוד מישהו רוצה לברר משהו סביב הדברים, או ש...
זאת הנקדה של הדרגה של האדם הראשון.
האדם הראשון היה נברא ממקום כפרתון, נברא, והוא הגן עדן שלו היה הר הבית. שם זה היה הגן של עצי הגן, שם הוא עבד, הוא היה צריך להיכנס מדרגת ההיכל לדרגת קודש הקודשים, שזה דרגת יום השבת. הוא היה מגיע לדרגה הזאת, הוא היה נשלם. כשהוא גורש, בעצם זה שורש הגלות הראשונה של העולם, הוא גורש ממקום עבודתו, עד שהוא חי לאדמה, עד שהוא ישוב בחזרה אל המקום הזה.
בקורונה של מהות או מקום פיזי?
זה היה מקום פיזי. אנחנו לעולם נהיה בסוד המקום והזמן. לדברים, זמן יכול להיות שהוא יחסי, זמן יכול להתבטל באלף השמיני והתשעים. מקום זה עצם היותנו, עצם אנחנו בעלי גוף, אנחנו בעלי גבול, אז גם המציאות היא בעלת גבול. הגוף של העולם זה ארץ ישראל. יש גוף, יש מקום, ויש שם על המקום אשר יבחר השם, מקום הוא לא יחסי. זמן הוא נושא יחסי. אם אין תנועה בעולם, אז אין זמן. אבל מקום הוא דבר מוחלט. זה, מה זה מוחלט? לא מוחלט, כוונה היא דבר שאי אפשר, אי אפשר שלא יהיה. הרי אם אנחנו צריכים להיות, אנחנו המקבלים, אז גם מקום צריך להיות. אז בית המקדש זה המקום המיועד, כמו שגופם של ישראל בעלי הברית הם הנבראים המיועדים לקבל את ההשלמה האלוקית, אז מצד מקומם, המקום המסוגל המיועד לכך זה בית המקדש, ששם זה מקום ההשפעה, המקום ההשפעה של חיבור שמיים בארץ, והתפשט בכל גבול ארץ ישראל, ששם זה המקום היחיד ששם אפשר להשיג השלמה. ארץ ישראל עומדת מצד המקבלים, בית המקדש עומד מצד המשפיע.
מה זה?
כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. בית המקדש זה גם המקום ששם עם ישראל עומד לקבל את ההשפעה בכללות ישראל, וגם שם המקום שחוץ משם שזה מקום, המקום המסוגל לקבל מצד המקבלים, זה גם מקום ההשפעה. שם הקדוש ברוך הוא, היו הנאי ליבי שם כל הימים, שם הוא פועל את פעולתו בנבראים. כל מה שצריך, עם ישראל צריכים להשתלם, זה הכל דרך
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.